עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
כל חי תמיד איתי כוחה.
פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת שמיני שנת תשפ"ג, השבת הראשונה שאחר הפסח. מתחילים את ימות הקיץ הבאים עלינו לטובה, ויהי רצון בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו, ונזכה בעזרת השם לכל ההשפעות של חג הפסח שישפיע עלינו עד הרגל הבא. פרשת השבוע שנקרא בשבת זו פרשת שמיני עוסקת התורה בענייני מאכלות אסורות. בפרק י' א' אומרת התורה איזה מאכלות מותר לאכול ואיזה מאכלות אסור לאכול. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור עליהם, דברו אל בני ישראל לאמור, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. התורה מצווה אותנו מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, והתורה פותחת בסימני הטהרה שיש לבהמות. אומרת התורה, כל מפרסת פרסה ושוסה עד שסע פרסות מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו. אחרי זה לא תאכלו ממעלה הגרה מפריסי הפרסה, את הגמל, כי מעלה גרה הוא פרסה איננו מפריס תמרו לכם. והתורה מונה כאן ארבעה בעלי חיים שהם חריגים מכולם. בדרך כלל מי שיש לו מעלה גרה, גם יש לו גם מפריס פרסה. רק יש ארבעה חריגים, זה הגמל, השפן, הארנבת והחזיר. אלו ארבעת החריגים שישנם כאן בין בעלי החיים. בספר מאור ושמש, ממש בקראת סוף הפרשה, כותב המאור ושמש, מה פתאום התורה בחרה לעסוק בנושא מאכלות אסורות מיד לאחר חג הפסח? הרי בשנה פשוטה, בשנה שנה מעוברת, קוראים את פרשת שמיני לאחר חג הפסח. בשנה מעוברת קוראים עוד שמיני לפני חג הפסח. שואל הספר מאור ושמש, למה סיבבה השגחה כך שפרשת שמיני תהיה מיד לאחר חג הפסח? אני מקריא חלק, המאמר שלו הוא מאמר ארוך, אבל מה שנקרא קצת בקצרה, כותב המאור בשמש. משום שפרשה זו נזהרו ישראל שירחיקו את עצמם ממאכלות אסורות, ואי אפשר לבוא להשגת התורה עד שנשמור עצמנו ממאכלות אסורות מכל וכל. כותב לנו המאור בשמש, אדם שרוצה להגיע להשגת התורה, צריך לדעת שהוא צריך לשמור את עצמו ממאכלות אסורות מכל וכל. יש ידוע שאחד מגדולי הרבנים שמתעסקים בענייני התשובה פנה פעם למרן הרב שך זצ"ל, שהייתה משפחה שהתחילה תהליך של חזרה בתשובה, והם אמרו שהם לא יכולים לקבל על עצמם את כל העול בבת אחת. הם ביקשו שיתנו להם מצווה אחת, שהמצווה הזאת ישמרו אותה, ואז בעזרת השם מזה מצווה גוררת מצווה. הוא חשב להציע להם לשמור שבת, ידוע לכולם שהשבת שקולה כנגד כל התורה כולה, והוא חשב להציע להם להתחיל לשמור שבת, אבל הוא לא ידע אם באמת זה הכוונה הנכונה וזה מה צריך לעשות. אז הוא פנה למרן הרב שך זצ"ל, אמר לו הרב שך, מה רצית להציע להם? אמר שבת. הוא אומר, נכון, זה רעיון טוב מאוד, אבל תדע דבר אחד, אני אומר לך שיתחילו לשמור ממאכלות האסורות, זה הדבר הראשון, שישמרו ממאכלות האסורות. שאל אותו מחזיר בתשובה, למה דווקא זה? מה פתאום הרב בחר את מאכלות אסורות? אמר לו, כשאדם אוכל מאכלות אסורות, הראש שלו סתום. הוא לא יכול להבין שום דבר, לא יכול לקבל שום דבר. אז כל מה שהוא ישמור שבת, אבל זה לא יעזור שום דבר, הוא לא יצליח לקלוט שום דבר. אם רוצים שיקלוט משהו, דבר ראשון צריך לדעת להתנתק ממאכלות האסורות. אומר הספר, מאור ושמש ובפסח אכלנו מצה. ונתקדש פינו, הפה שלנו נתקדש על ידי אכילת מצה, ותכף אחר הפסח אנחנו קוראים פרשת שמיני, כדי שנשמור את עצמנו ממאכלות אסורות ונזכה להשגות התורה. ואפילו מדבר שאינו איסור, אלא משום חומרה באלמה, יש לאדם להיזהר מהם ובפרט לחקור, שלא לאכול אלא מן שוחט כשר על הצד היותר טוב, וכל דבר הצריך בדיקה מן התולעים צריך להחמיר את עצמו, לעשות כדת וכדין, ואז יוכל לבוא להשגות התורה. אבל אם הוא מקל את עצמו, כותב המאור בשמש, אפילו בדבר שאינו אלא חומרה באלמה, אפילו מתנהג בדברי חסידות ופרישות על כל הצדדים, ושוקד על פתחי תורה ועבודה יומם ולילה, לא יוכל להשיג בקדושת עליונות על נכון. עד כאן דבריו בקצרה, הוא מעריך מאוד בשרצה עיין שם בפנים. ובהמשך דבריו הוא כותב, הוא מביא את התוספות במסכת כתובות, אומרת הגמרא בכתובות, עד שאתה מתפלל שיכנסו דברי תורה לתוך פיך, יתפלל שלא ייכנסו מאכלות אסורות לתוך מאיך. כך אומר הירושלמי, מעתיק אותו התוספות. יוצא מכאן, שאדם שאוכל מאכלות אסורות, אז ממילא התורה לא יכולה להתעתן בו. וזה מה שנאמר, עד שאתה מתפלל שיכנס תורה לתוך פיך, אתה רוצה להבין תורה, צריך להיזהר שלא לאכול מאכלות אסורות. עד כאן דברי המאור בשמש בקצרה. בספר של רבי צדוק הכהן מלובלין בצדקת הצדיק, הוא כותב שבדרך כלל פרשיות שמיני ותזריע מצורע באות לאחר הפסח בשנה פשוטה, ושניהם עוסקות בשני צינורות שנמצאים בגרונו של האדם. יש לנו צינור אחד שנקרא ושת, דרכו אנחנו אוכלים, ויש צינור אחד שנקרא בשם קנה, שדרכו אנחנו מדברים. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אנחנו נמצאים כידוע לכולם לאחר חג הפסח, והחג הפסח כידוע לכולם עסקנו בשתי הצינורות האלה. צינור אחד הוא צינור של קנה, שבו דיברנו את כל הסיפורים של יציאת מצרים, זה החלק של הקנה, וחוץ מזה קיימנו בחג הזה בסייעתא דשמיא את המצווה של אכילת מצה, וקיימנו מצוות אכילת מרור וארבע כוסות. זאת אומרת שהשימוש העיקרי שהיה לנו בפסח היה סביב לפה, גם הקנה וגם הוושת, שני הצינורות האלה השימושיים ביותר, ולכן גם נקרא החג הזה בשם חג פסח, על שם המצוות שקיימנו בפה, אחד קנה ואחד וושת. אומר הספר רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו, אם ככה אפשר להבין היטב, הוא אומר, למה הפרשיות האלה של תזריע מצורע ושמיני באים לאחר רק פסח, כי הם עוסקים בשני הצינורות האלה, שהצינורות האלה נקראים בשם סימנים, זה השם שלהם, לגבי שחיטה, זה שחיטת סימנים. כשאתה מדבר איתי על סימנים, הוא אומר, זה גם הסימנים של האדם, מה האדם מכניס לפה שלו ומה האדם מוציא מהפה שלו. לא רק מה שזה טעים אתה אוכל, אתה בודק שחס וחלילה אין שם שום בעיות של הכשר, שהפרישו תרומות ומעשרות, והכל על הצד הטוב ביותר. ולכן אומר לנו המאור בשמש, אל תזלזל בשום פרט, כי אפילו דבר שנראה לך חומרה באלמה, בנושאים כאלה שקשורים לענייני האכילת, אל תזלזל גם לא בפרטים קטנים, כיוון שבזה מונח כל היסוד הזה של ההבנה בתורה, ואדם שרוצה ללמוד תורה ורוצה להבין את התורה, הדרך להבין את התורה היא דרך העניין של אכילת מאכלות כשרים. אלה הדברים שאומר לנו המאור בשמש ביחד עם רבי צדוק הכהן מלובלין. מתי נאמרה פרשה זאת של המאכלות האסורות? התורה מצרפת לנו כאן את תחילת הפרשה, והיא ביום השמיני, היום שבו נחנך המשכן, כפי שנראה בעזרת השם בהמשך. חז"ל הקדושים בגמרא במסכת גיטין בדף סמך בשורות האחרונות של העמוד, אומרת הגמרא, אמר רב לוי, שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכן. ביום שהוקם המשכן נלמד, משה רבינו לימד את עם ישראל שמונה פרשיות. מה השמונה פרשיות שהוא לימד אותם? פרשת כהנים, פרשת לוויים, פרשת מאים, פרשת שילוח מאים, פרשת אחרי מות, פרשת שטויי יין, פרשת נרות, הדלקת המנורה, ופרשת פרה אדומה. מה פירוש הדבר פרשת מאים? אומר הרש"י במקום, והיו אנשים אשר לא יכלו לעשות הפסח. פסוק שמופיע בפרשת בעלותך, אנשים שהיו טמאים ולא יכלו לעשות הפסח במועדו, הם באו משה רבינו בטענה, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו, והם ביקשו מועד שני לקורבן פסח. אומר רש"י במקום, זה הכוונה פרשת טמאים, שבאו אנשים אלה שהיו טמאים לנפש אדם וביקשו לעשות את הפסח. אז הפרשה הזאת נאמרה לעם ישראל, על פי מה שכותב רש"י, נאמרה לעם ישראל בראש חודש ניסן, יום חנוכת המשכן. תוספות מקשה עליו כמה שאלות, ואומר לדעתו, זה לא הפרשה הראשונה שנאמרה לעם ישראל בראש חודש ניסן, אלא הכוונה שלו שנאמרה להם פרשה שמופיעה בהמשך בפרשת אמור, והינזרו מקודשי בני ישראל. זו הפרשה שנאמרה על פי שיטת תוספות, לאחר שהוא שואל כמה שאלות על דברי רש"י. תוספות, שואל עליו כמה שאלות, ואחרי זה מציג שזה הכוונה. אבל מופיע בריטבו שפרשת מעים שהתורה מדברת עליו, שהגמרא מדברת עליו במסכת גיטין, עוסקת בפרשת השבוע שלנו. וזה מה שנאמר בהמשך הפרשה, פרק י' לפסוק חפתת, וזה לכם התמה בשרץ השורץ על הארץ, החולד והאכבר והצב למיניהו, והענקה והכוח והלטאה, והחומת והתנשמת. אלה המאכלות, אלה השרצים שמופיעים בסוף הפרשה, וזה לכם התמה, התמה בשרץ השורץ על הארץ, אומר הריטב"ו, פרשה הזאת שנאמרה כאן, שהתורה מדברת על בהמות שמותר לאכול, ובהמות שאסור לאכול, ודגים שמותר לאכול, ודגים שאסור לאכול, ועופות שמותר לאכול, ועופות שאסור לאכול, כל אלה ביחד, אלה הדברים שנאמרו בפרשת השבוע, ועל פי הדברים שכותב הריטב"ו, הפרשה הזאת נאמרה לעם ישראל בראש חודש ניסן, ביום חנוכת המשכן. כמובן שכל אחד שואל את עצמו, מה היה כל כך חשוב ללמד את עם ישראל מאכלות אסורות, דווקא ביום הזה שבו נחנך המשכן? הדבר הזה ודאי שמדברים עליו, ונראה אולי בהמשך להסביר את הדברים עד כמה שידנו משגת היום. הסדר של מאכלות האסורות שהתורה מדברת עליהם בפרשת השבוע, קודם כל עוסקת התורה בפרשת הבהמה והחיה. אלה הדברים הראשונים שמביאה התורה, אומרת התורה, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. אומר מיד רש"י במקום, זאת החיה, אומר כאן רש"י, מלמדך לשון חיים, ואומר רש"י דבר נוסף, שהחיה בכלל בהמה. כך אומר רש"י, זאת החיה מכל בהמה, מלמד שהבהמה בכלל חיה, לכן צירפו אותם ביחד. אז הדבר הראשון שהתורה מדברת, היא מדברת על בעלי חיים, בהמות וחיות. השלב הבא עוסקת התורה בדגים. הדגים הוא השלב הבא, התורה נותנת סימנים, כל מי שיש לו סנפיר וקסקסת, אותו אתה אוכל. מי שאין לו סנפיר וקסקסת, אותו אתה לא אוכל. זה הדבר השני. הדבר השלישי שהתורה עוסקת, ואלה תשקצו מן העוף. התורה מביאה כאן את הרשימה של העופות שישנם כאן, 18 עופות יש כאן, והם כנגד, כידוע לכולם, כנגד 18 ברכות שיש בתפילת העמידה. לא ניכנס כרגע לעמוד על זה, אולי פעם אחרת. וזה הדבר השלישי. התחלנו עם בהמות, עברנו את הבהמות, עברנו לדגים, מדגים עברנו לעופות, ובסוף עוסקת התורה בשרצים. אומרת התורה, מביאה כאן את כל הרשימה של השרצים, ואלה ארבעת החלקים שהתורה מדברת עליהם. הרבינו בחיי בתחילת הפרק, בפרק י' א', עומד רבינו בחיי על השאלה, מה צורת החלוקה הזאת שמופיעים כאן קודם כל בהמות, אחרי זה דגים, לאחר מכן עופות ולאחר מכן שרצים. כך שואל רבינו בחיי. אומר רבינו בחיי, ידוע לכולם שיש דבר שנקרא יסוד הארמה. ארמה זה ראשי תיבות של אש, רוח, מים ואפר. אלה ארבע יסודות שמהם מורכב האדם. וארבעת היסודות האלה, כותב רב חיים ויטל, מבלי להיכנס בהרחבה לדברים שלו, אומר רב חיים ויטל שזה היסוד של כל התאוות והרצונות והתשוקות של האדם. אומר האש, ממנו מידת הכעס, הכעס, האש, פורץ אצל האדם, הוא כועס, הוא זוהם, זה המידה שנקראת בשם כעס. אחרי זה יש רוח, הוא יסוד הגאווה, אדם שהוא מגועה. בדרך כלל, אדם שמתגאה, הוא גם יש לו אש. זה בדרך כלל, כיוון ש... איך אומרים, הוא עף על עצמו, אז הוא גם חוטף הרבה גיצים של אש מסביב. זה בדרך כלל הולך ביחד. מים, ממנו יסוד התאווה. התאוות באים מהמים, כך כותב הרמח"ל. דבר נוסף, האפר, ממנו העצלות והעצבות. אלה הדברים שכותב הספר שערי קדושה, ומרחיב שמזה כל החטאים של האדם באים מארבעה יסודות האלה. הבעיר רבי בחיי אומר שאף על פי שהיסוד הוא תמיד הוא בשם ארמה, זה היסוד, אש, רוח, מים ואפר, כאן לגבי הקביעה הזאת של בעלי החיים, אומר רבינו בחיי, הסדר הוא שונה. הסדר הוא אפר, מים, רוח ואש. זה הצורת החלוקה. אז זה ארם, אמרה, לא ארמה, אלא אמרה, לא אש תחילה, אלא אפר תחילה. אומר רבינו בחיי, בעלי החיים, החיות והבהמות נבראו מן האפר. וזאת מה שאמר, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. הם נבראו מהאפר והם ראשונים ברשימה. הפעם השנייה זה מופיע העניין של המים. מביאים הדגים, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, קודם כל מופיע יסוד המים. הפרשה השלישית היא יסוד הרוח, שהם העופות האסורים והמותרים, ואמר ואת אלה תשקצו מן העוף. בפרשה הרביעית, כותב רבנו בחיי, עוסקת התורה ביסוד האש. זה היסוד הרביעי שמופיע כאן, יסוד האש, שהוא מיסוד הרביעי על דרך, על הדרך שאמרו רבותינו. כתוב לגבי אותם בעלי חיים שהם יסוד האש, מופיע שם החולד והאכבר והצב למיניהו. אומר רבינו בחיי, מה זה החולד והאכבר והצב למיניהו? ולמה לא כתב למיניהו לא בחולד ולא באכבר ורק בצב כתב למיניהו? כותב רבינו בחיי, לפי שישנם שני מינים שמסתנפים אל הצב, וזה נקרא למיניהו. האחד שמו ארוד, זה האחד, והשני שמו סלמנדרה. וכל אחד למיניהו, שאוסיף הכתוב, בשביל שני מינים אלו, אין לנו באכבר למיניהו, האכברים כולם אותו דבר, אפור לבן, על איזה זל בזך. בכל אופן בצו, יש לך חלוקה, הוא אומר, יש לך גם ארוד, ויש לך גם סלמנדרה, לא ניכנס כרגע להסביר מה זה, אבל ידוע לכולם. אומר רבינו בחיי, שהסלמנדרה נמצאת, היא נולדת בתוך אש שבוערת במשך 7 שנים, יומם ולילה, ושם היא יוצאת החוצה. אז נמילא הכוח של הסלמנדרה הוא יסוד האש, ולכן זה מופיע אחרון ברשימה. אומר רבינו בחיי, והנה ידוע, שכאשר תיפרד הסלמנדרה רגע אחד מן האש תמות, כמו דגים שאתה מוציא אותם מן המים, שאין להם חיות, הם אין להם חיות במים, אלא במים, אז זה מקורם במים. ואילו הסלמנדרה מקורה באש, והיא מקורה באש, שם היא חיה, זה המקור שממנו היא מקבלת את הכוח שלה, אלה הדברים שכותב הרבינו בחיי. ושם הוא מוסיף עוד קטע אחד מהספרו, שהיה רבי עקיבא מגיע למקרא זה והצב למיניה, הוא היה אומר, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, בראת בריאות גדולות בים, בראת בריאות גדולות ביבשה, שבים, אלמלא יוצאות ליבשה מיד מתות. אם אתה מוציא את אלה שבים, יוצא לך דולפין יצא אל החוף, או קריש יצא אל החוף, שוכב שם על החוף, ואחרי זה מת, הוא לא מצליח להישרד שם, הוא לא שורד ומת. אותו דבר הוא אומר שביבשה, אם נכנסו למים, מתים. אתה שולח אריה בתוך הים, הוא פשוט מת, יש אריות ים, אבל אם אתה שולח את אריה לתוך הים, הוא לא שורד שם, לכל אחד המקום שלו. בריאות גדולות באש, בריאות גדולות באוויר. באש, אלמלא יוצאות לאוויר מיד מתות, ושבאוויר אלמלא נכנסות באש מיד מתות. אמר רבי עקיבא, זה מה שנאמר, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. אומרת התורה בפרשת השבוע שלנו, כאשר הקדוש ברוך הוא מראה למשה רבינו את החיות, אומרת התורה בפרשת השבוע, נקרא את הפסוק בפנים, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור עליהם, דברו אל בני ישראל לאמור, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. אומר רבינו השבטי חכמים, אם כתוב במילה זאת, סימן שזה מורה באצבע. כמו שמצאת החודש הזה לכם ראש חודשים, אומר השבטי חכמים, גם המילה זאת מבטאת את העניין הזה של מורה באצבע. ואם כך נאמר, אומר כאן רש"י במקום בשם התורת כהנים, זאת החיה, מלמד שהיה משה אוחז בחיה ומראה אותה לישראל. זאת תאכלו וזאת לא תאכלו. את זה תאכלו, אומר רש"י, אף בשרצי המים אחז מכל מין ומין, והראה להם, וכן בעוף את אלה שתקשו מן העוף, וכן בשרצים, וזה לכם התמה. אומר כאן רש"י במקום, משה רבינו החזיק ביד שלו את האכבר, ואמר להם, בבקשה, זה האכבר. החזיק ביד שלו את הדג הזה, ואמר, זה תאכלו, זה מותר לאכול. החזיק את העוף הזה, ואמר, את העוף הזה, כך תאכל, והראה לכל אחד ואחד את המין שלו. מאיפה ידע משה רבינו? אומרים חז"ל בגמרא במסכת חולין, תנא דרבי ישמעאל, זאת החיה אשר תאכלו, מלמד שתפס הקדוש ברוך הוא מכל מין ומין, והראה לו למוישה רבינו, ואמר לו זאת אכול וזאת לא תאכל. הקדוש ברוך הוא הראה למוישה רבינו, ומשה רבינו העביר את זה אלינו. אז הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו מכל מין ומין. במדרש מאור האפלה, הוא מביא שבשלוש מקומות נאספו כל הבהמות והחיות והעופות בעולם. שלוש מקומות מאז ראשית הבריאה, כולם נאספו מסביב לאדם אחד. איפה הם נאספו? דבר ראשון, אצל אדם הראשון, בשעה שהקדוש ברוך הוא העביר לפניו את כל הבהמות, החיות והעופות, והאדם הראשון נתן שמות לכל אחד ואחד מהבעלי חיים. זה חמור, וזה חתול, וזה סוס, וזה גמל, והקדוש ברוך הוא שאל אותו, מה השם שלי? אמר לו אדם הראשון, השם שלך הוא א' ד' נ' י'. כפי שאתה אדון העולם, שאל אותו הקדוש ברוך הוא, ומה השם שלך? אמר לו א' ד' מ', זה השם שלך, כך אמר אדם הראשון. יוצא שנקבצו לפניו כולם, כדי שאדם ייתן שמות לכל אחד מבעלי החיים. בפעם השנייה, אומר המדרש, נוח בשעה שבאו אל התיבה, שתיים שתיים באו אל התיבה, וחוץ מזה שבעה שבעה מן הבהמות הטהורות. אם ככה למדנו שיש לנו נוח גם התאספו מסביבו כל הבהמות החיות והעופות. דבר נוסף זה משה רבינו כאן, זאת החיה, באו אליו כל הבהמות החיות והעופות, ומשה רבינו הראה לכולם, בבקשה הנה זה קוף וזה דוב וזה אריה, והראה להם את כולם איך שהם נראים אחד אחד, ועם ישראל ראה בעיניים שלו. לא כולם מסכימים לזה, אני כבר מעדכן אתכם, יש כאלה שאומרים שהוא לא הראה את כל הבעלי חיים, אלא מה? בצד ספר אוצר פלאות התורה, הוא מביא בשם ספר שנקרא ביאור המרים, שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו את עשר הבהמות המותרות. ישנם עשר בהמות המותרות, כמו שהתורה מביאה בפרשת ראה, אייל צבי ויחמור, עקוב ודישון, תאו וזמר, ושור, שי כבשים ושי איזים. אלה עשר בעלי חיים הטהורים. את זה הוא הראה. את העשרה אלה הוא הראה למשה רבינו. אחרי שהוא הראה למשה רבינו, אמר לו זה, אלה מותרים לאכול, השאר לא. אז העשרה הוא הראה להם, לא יותר, הבהמות הטהורות, הבהמות והחיות והטהורות, את זה הוא הראה. יש שם גם את האייל וגם את הצבי וגם את היחמור. הוא לא הראה את הדוב ואת האריה, אלא רק את זה הוא הראה, כך הוא רוצה לומר. אבל יש כאלה שאומרים שכן, גם המדרש תנחומה, גם הוא אומר שראה הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו את כל הבהמות החיות והעופות, ואחרי זה משה רבינו הראה אותם לעם ישראל. אומר המדרש תנחומה, פרשת השבוע אות י' מלמד, שתפס הקדוש ברוך הוא כל מין ומין, והראה לו למשה רבינו, ואמר לו את זה אכול וזה לא תאכל, שנאמר, וזאת החיה אשר תאכלו, וזה אשר לא תאכלו. ואם תמה אתה על הדבר הזה, אומר המדרש, אז שהקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הבהמות והחיות והעופות, אומר המדרש, מה אתה מתפלא? אדם הראשון הראה הקדוש ברוך הוא את כל הבהמות החיות והעופות, גם כאן הוא הראה, אין לך מה להתפלא. וכמו שהקדוש ברוך הוא הראה לאדם הראשון וקרא לכל אחד שם, אותו דבר, גם אדם, גם משה רבינו ראה כל אחד ואחד, ואמר להם, את זה תאכלו, וזה לא תאכלו. יפה מאוד, עד כאן הדברים. למדנו מכאן שכל הבהמות על פי המדרש תנחומה, על פי מדרש אור האפלה, כולם היו שם. המעניין שהר"ן במסכת שבת בדף ק"ח אומר הר"ן שכל הבהמות החיות והעופות היו במעמד הר סיני. כך אומר, לא פחות ולא יותר. מעמד הר סיני חוץ מעם ישראל, כל הבהמות החיות והעופות היו במעמד הר סיני. כך מביא הר"ן רבנו ניסים, כך הוא מביא. טוב, דבר פלא. אספסמס במסכת שבת מביא את דבריו, ואחרי שהוא מביא את דבריו הוא כותב, ובוודאי כך הייתה קבלה בידו. כך הייתה קבלה בידו, הייתה קבלה לרן, היה לו מדרש כזה, שכל הבהמות היו במעמד הר סיני. יפה מאוד. אם ככה רוצה לומר הספר אוצר פלאות התורה, שממעמד הר סיני הם נשארו בהר, הם לא הלכו, כל הבהמות החיות והעופות נשארו שם, שהקדוש ברוך הוא ציווה ביום חנוכת המשכן, הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות את המשכן, הראה משה רבינו לכולם את אותם בהמות וחיות ועופות שנשארו עד אחרי מעמד הר סיני, אמר לבקשה, הנה תסתכלו, את זה תאכלו, את זה אל תאכלו, עד כאן הדברים שכותב הספר אוצר פלאות התורה. יש הרבה מכנה משותף בשלישייה הזאת, מי ששם לב, שלושה ראו את כל היקום כולו, והספר אוזיים התורה עומד על זה. מה המכנה המשותף לשלושה אלה שזכו שהתורה, הקדוש ברוך הוא הראה להם את כל היקום כולו, מה המכנה המשותף? הדבר ראשון צריך לדעת שיש הרבה מכנים משותפים בין אדם הראשון לבין משה רבינו. מי שקצת מכיר דברי חז"ל יודע שהחז"ל הקדושים אומרים במדרש בראשית רבה פרשה כ"ד, שבעצם הקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה על ידי אדם הראשון. אדם הראשון הוא היה ראוי שינתן התורה, זה מה שכתוב בפסוק, זה ספר תולדות אדם. הקדוש ברוך הוא רצה שהתורה תינתן על ידי אדם הראשון. אומר המדרש, רק אחרי שהאדם הראשון עבר על שש מצוות, אמר הקדוש ברוך הוא, נתתי לו שש מצוות ועבר עליהם, אני אתן לו תרי"ג מצוות לשמור עליהם. על השש מצוות שנתתי לו הוא לא שמר, אז הוא ישמור על תרי"ג מצוות, לכן הוא לא נתן לו. אז למי הוא נתן? נתן את זה למוישה רבינו. צריך לדעת שמדרש פרשת משפטים כתוב שביקש הקדוש ברוך הוא לתת תורה לדורו של נוח, רצה לתת להם תורה, וכידוע לכולם, הזכרנו את זה כבר, מה שהחידה כותב, שברגע שנוח נולד לא נתנו לו שם, לא היה לו שם. למה לא היה לו שם? כיוון שהשם שלו באו איתו עוד שתי נשמות, ויות וראו שבאו איתו שתי נשמות, לא ידעו איך לקרוא לו. הגיע איתו ביחד מוישה רבינו, והגיע איתו ביחד יוסף הצדיק. אז באו שלוש נשמות במקום אחד. ואחר שמשה רבינו, היה צריך לעזור לנוח לקבל תורה. כתוב במדרש פרשת משפטים, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לדורו של נוח, רק נוח ודורו לא רצו, נוח רצה, אבל דורו לא רצו לקבל. ויאמרו לקל סור ממנו, ודעת רכך לא חפצנו. לא רוצים תורה ולא רוצים שום דבר, לא רוצים תורה ולא רוצים תפילה ולא רוצים עבודת קורבנות, לא רוצים שום דבר. ולכן דחו את הבקשה של נוח שיקבלו תורה. באותו רגע שלא רצו לקבל תורה, עזב משה רבינו. הנשמה של משה רבינו עזבה, כי כל מה שהיא באה כדי לסייע לנוח לתת התורה לאותו דור. היות ואמרו ויאמרו לקל סור ממנו ודעת רכך לא חפצנו, לא רוצים לקבל תורה, אז נשמתו של משה רבינו פרחה. היות וגם המשיכו להיות פרוצים בעריות, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, אז גם נשמתו של יוסף, גם היא עזבה. אז גם הנשמה של יוסף עברה, וגם הנשמה של משה עברה. אומר החידה, זה מה שכתוב, וישאר אך נוח, רק הנשמה של נוח נשארה, כל הנשמות פרחו החוצה, רק נוח. יוצא שכמו שאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא רצה שתינתן תורה על ידו, אומר המדרש של פרשת משפטים, גם נוח, רצה הקדוש ברוך הוא שתינתן התורה לידו. מוישה רבינו נותן התורה, אז ייתכן שהמכנה המשותף של שלושתם, שראו את כל הבהמות החיות והעופות, כי שלושתם היו מועמדים שעל ידי תינתן תורה. אבל לא מצאתי אף אחד שאומר את זה, לכן תיקחו את זה בערבון מוגבל. מה שנוגע אלינו, זה המכנה המשותף שאפשר לחבר בין שלושתם. דבר נוסף, מצאנו חיבור בין מוישה רבינו לבין אדם הראשון. כתוב שהקדוש ברוך הוא הראה הן למשה רבינו והן לאדם הראשון דור דור ושופטיו, דור דור ומנהיגיו, דור דור ופושעיו ודור דור וצדיקיו. הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו, כך אומר המדרש בפרשת מעשה, הראה למשה רבינו את כל מה שעתיד להיות לכל הדורות. אותו דבר גם אצל אדם הראשון, בשעה שהוא ברא הראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון את כל הנשמות שעתידים להיות, ולכן ראה שם אדם הראשון, כמו שמוזכר וידוע, שהוא ראה שם את נשמתו של דוד המלך שאין לו שעות, אמר זה אין לו שעות, אמר לו כן, זה המלך של עם ישראל בלי שעות, אמר לו כן, הוא רק יחיה 3 שעות, אמר לו אדם הראשון, אני תורם לו 70 שנה מהחיים שלי, זאת אומרת שהוא גם כן ראה את כל הדורות, כי כולנו היינו תלויים באדם הראשון בשעת הבריאה שלו, כמו שכתוב בחז"ל בהרחבה גדולה. בספר אוזניים לתורה, הוא לוקח את זה בכיוון אחר לגמרי. אומר הספר אוזניים לתורה דבר נפלא. אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא העביר לפניו את כל הבהמות, כדי שייתן שמות כל אחד ואחד לפי הטבע שלו. לכאורה כולם עברו, גם הבהמות, גם החיות, גם העופות, גם השרצים. דגים כנראה שלא, כי לדגים אין שמות, כי אדם הראשון נתן שמות לכולם. לדגים אין שמות, הנה התורה מונה כאן, היא לא אומרת לך שם שסלמון מותר לאכול, וקרפיון מותר, ופורל מותר, היא אומרת לך מי שיש נפיר וקסקס אתה יכול לאכול, שמות לא מופיע, ולכן לא ברור איפה באו השמות האלה. ראיתי פעם כמדומה לי במדרש תלפיות, הוא אומר שכל דייג קרא את השם על שם מה שהוא רצה. אחד למשל רצה לכבד את חמותו, קרא לה נסיכת הלינוס, למשל, אפשרות אחת, או... רצה, הוא היה דג, קראו לו סלמון, אז הוא קרא לדג שהוא תפס בשם סלמון. או פורל, כל אחד עם השם שלו. או אמנון, או קרפיון, כל אחד. לפי מה שמצא לנכון לקרוא. אבל אין להם שמות בתורה, לא תמצאו לו בקלה, ולא שום אחד מהשמות של הדגים. ולכן מה? לא ברור מאיפה באו השמות. כמדומני שראיתי במדרש תלפיות, הוא אומר שכל דייק קרא שם לעצמו לפי חפצו, כפי מה שהוא רצה. אומר הספר אוזניים לתורה, דבר מעניין מאוד. לאדם הראשון הקדוש ברוך הוא לא אמר איזה בהמה תאורה ואיזה בהמה לא תאורה. הוא העביר לפניו את הבהמות וכל אחד הוא נתן לשם. הוא אומר זה חמור, זה סוס, זה גמל, זה כבש. הוא נתן לו את השמות. אדם הראשון נתן שמות. כתוב בחז"ל שהמלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא מה החוכמה של אדם הראשון. אמר הקדוש ברוך הוא החוכמה שלו שהוא יודע לתת שמות לכל בעל חיים. השמות זה לא סתם שמות. הוא יודע לזהות כל אחד מה התכונה שלו. התכונה של החמור שהוא כולו חומריות, החומה של הסוס שהוא צוהל, הוא סס וצוהל, החוכמה של כל אחד, החתול שהוא מחתל את עצמו, כל אחד ואחד עם התכונות שלו. ולכן הוא נתן שמות לפי התכונות. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו מי טהור מי טמא, הוא נתן לו לראות והוא קבע, אמר לו נתן שמות ולא יותר מזה. אבל כשנוח עבר לפניו כל השמות, נוח לא ידע בדיוק מי טהור מי לא. רק מה הוא כן ידע? הוא ידע שמי שהוא טמא הגיעו שניים שניים, ומי שהוא טהור הגיעו שבע. אז מזה הוא ידע מי טהור מי טמא, לא שהוא ידע מלכתחילה קודם, רק ממה? היות והוא ידע שמן הטמאים הוא לוקח שתיים שתיים, ומן הטהורים שבעה שבעה, אז לכן מזה הוא ידע מה טהור, מה טמא. אומר הספר אוזניים לתורה, אבל אצל משה רבינו, כאן הוא כבר הקדוש ברוך הוא יראה לו, ואמר לו זה טהור וזה טמא, את זה אוכלים וזה לא אוכלים. כאן הקדוש ברוך הוא פירט לו, הוא לא נתן לו רק סימנים, אלא פירט לו כל דבר בפני עצמו, ואמר לו את זה כן ואת זה לא. עד כאן הדברים שאומר הספר אוזניים לתורה בראשית דבריו. בהמשך דבריו, כותב הספר אוזניים לתורה רעיון מאוד מעניין, מה המכנה המשותף שיש לנו בין כולם, בין שלושת הדברים האלה. לפני שניגש לדברים שכותב הספר אוזניים לתורה, נביא רק פרט מעניין מאוד שכתוב במגיד מדובנה. גם המגיד מדובנה שואל שאלה, הרי ידוע מה שהגמרא אומרת מסכת פסחים, דף ג' אומרת הגמרא, בוא ותראה שהקדוש ברוך הוא העריך בתשע אותיות, בשמונה אותיות העריך יותר, רק לא להוציא את המילה טמא. לכן אומרת הגמרא, לעולם אל יוציא אדם מפיו דבר מגונה מפיו, שהרי איקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו. מה הוא אמר? מן הבהמה אשר איננה טהורה תיקח לך שניים שניים. במקום לקצר ולומר, במקום מן הבהמה אשר איננה טהורה, אתה יכול לומר מן הבהמה הטמאה, פתרת את הבעיה, ויש לך שם שמונה אותיות מיותרות. אומר לנו חז"ל ללמד אותנו שאתה כותב מן הבהמה אשר איננה טהורה ולא טמאה, רק שלא להוציא מילה טמא מהפה. שואל המגיד מדובנה בספר שלו, בוא תקרא בבקשה בפרשת השבוע שלנו, כמה פעמים התורה כותבת את המילה טמא על כל, בוא נקרא בבקשה. אומרת התורה, מה שמעלה גרה תאכלו, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה, את הגמל כי מעלה גרה ופרסה איננו מפריס, טמאו לכם, את השפן כי מעלה גרה ופרסה לא יפריס, טמאו לכם, את הארנבת כי מעלת גרה היא ופרסה לא יפריסה, מאי לכם, והחזיר כי מפריס פרסה ובשוסע שץ הפסה וגרה לא יגר, טמאו לכם, מבשרם לא תאכלו בנועתם לא תיגעו, טמאים הם לכם. שואל המגיד מדובנה, לא הבנתי, אמרת שהתורה מעריכה וכותבת מן הבהמה אשר איננה טהורה, אז למה אתה אומר ככה? צריך לומר, ופרסה איננו מפריס, איננה טהור לכם, למה צריך לומר טמאו לכם? אתה רואה שמה? שהתורה בכל מקום כותבת טמאו לכם, ואחרי זה בהתחלה כותבת התורה, גבי הסנפיר והקסקסת, אומרת התורה, מזה אתה יכול לאכול, ומה שאסור לך לאכול, שקצם לכם, ושקץ יהיו לכם, מבשרם לא תאכלו, ותמלתם תשקצו, לא רק טמא, גם שקץ בנוסף לכל. שואל המגיד מדובנה, זה סותר את כל מה שלמדנו בפרשת נוח. בפרשת נוח אומרת התורה, מן הבהמה אשר איננה טהורה, כדי לא להוציא את המילה טמא. ופה כל פסוק הופיע לך טמא או שקץ. הוא אומר, אני לא מבין איפה מה שהתורה כותבת, שעולם יועדי אדם ייזהר לא להוציא מפיו דבר מגונה. וכדרכו בקודש, המגיד מדובנה עונה במשל, משל יפה מאוד. אומר המגיד מדובנה, בוא ותראה. מעשה במשרתת אחת שעבדה בבית, משרתת, כנראה משרתת יהודיה, כנראה או שאיננה יהודיה, אבל הייתה מה שנקרא כבר קלטה את הסביבה, הייתה משרתת, ואתם יודעים שלפעמים המשרתות יודעות הכל מה שנעשה מסביב, כי הן שומעות מה שנעשה וכו' וכו'. היה לי פעם כזה שנתתי שיעור באיזה בית אבות אחד וגמרתי את השיעור, אז ניגש אליי עובד זר ואמר לי, מה שאמרת עכשיו זה רק לפי האשכנזים, ספרדים לא נוהגים ככה. השתקלתי עליו, אמרתי, מה, אתה הרב של הבית אבות? אז הוא אומר לי, לא, לא. אומר, אני נמצא עם הרב הזה, הוא היה רב בבת ים, הוא היה רב בבת ים וקיבל שיתוק בחצי גוף, אז הוא לא יכול לדבר, אז בהתחלה הוא היה בבית, אחרי זה לקחו אותו שם לבית אבות, לקחו אותו לבית אבות, אז אני זוכר ששאלו אותו שאלות, הוא שאל, אתה ספרדי או אשכנזי? אמרתי אשכנזי, אמר מותר, אם אתה אומר ספרדי, אמר ככה, אז הוא ידע, מביא אני יודע, מה הוא אמר? ההלכה שאמרת, אז אמרת רק לפי אשכנזים, אמרת לא נכון, מחר בעזרת השם, אני אגיד את ההלכה גם לפי הספרדים. מה שנוגע אלינו, כולנו יודעים שהרבה מהמנהגים שלנו, שאנחנו נוהגים היום, יש לנו את זה מהמן. מה פתאום מהמן? תסתכלו בתרגום שני, מביא שם מהמן כל מיני דברים. זה שמקשטים את בתי הכנסת בחג השבועות, בפרחים ושושנים, מה זה? כל זה לקוח מהמן, אמר, שהוא הפיל את הפור הגורל, אמר, החודש הזה לא ילך. למה? חודש סיוון, קיבלנו את התורה, ובחודש הזה מקשטים את הבית בפרחים ושושנים ותפוחים, הוא מביא שם רשימה שלמה. הרבה מנהגים אנחנו שומעים ממנו, שם רשימה שלמה של דברים שלא בידינו. אומר המגיד בן דומנה, הייתה משרתת אחת, לא יודע אם היא גויה או לא גויה, ניקח את זה שזה גויה, יותר קל אם זה גויה. אבל הגויה הייתה דוברת השפה, ומבינה, ומבינה גם בפוליטיקה המקומית בשכונה. היא יודעת אם זה, מה זה, במקולת, היא כבר יודעת מה קונים, איך מדברים אחד על השני, קלטה את התוצח שיש בשכונה. טוב, יום אחד דופקת אישה זרה על מפתן הדלת, דופקת בדלת, ושואלת המשרתת פותחת, אומרת, סליחה, את מכירה את גברת זאת וזאת? עוד לפני שהיא אומרת, גברת זאת וזאת? אומר כן, זאת היא המלוכלכת והמתונפת והמסוכסכת והמסכסכת והקטרנית והמדברת תמכה עליה את כל ה-49 הכללות שבפרשת בחוקותיי. גמרה את כל הצרור, היא אמר לה, בסוף הרחוב, הבית האחרון, שם גרה הסכסכנית הזאת, מדברת לשון הרע הזאת, והקיצור, הלכה הביתה. איך שהיא סגרה את הדלת, באה אליה בעלת הבית, ואמר לה, משרתת יקרה, היא שאלה אותך בסך הכל שאלה אחת, איפה גרה פלונית? בשביל מה היא צריכה להקדים הקדמה של 50 מילים? סוף הרחוב, הבית האחרון, תסגרי, מה הנאום הזה? המלוכלכת והמסוכסכת והמנובלת, בשביל מה אתה צריך להביא את כל הכללות האמורות? בשביל מה זה? מה המטרה בדבר הזה? ככה שאלה אותה בעלת הבית. אמרה לה אותה משרתת, גברתי את צודקת, אני מתנצלת, אני אשתדל יותר לא להשתמש בזה. אם ישאלו, אני רק אגיד, אם אני אדע, אני אגיד איפה היא גרה, לא אוסיף אף מילה. טוב, אומר על מגמיד נובנה, חלפו בשר הכל שבועיים ימים, נכנסה דווקא בדלת השטחנית, העירונית, דרתה על מפתן ביתה של אותו בית שבה היה אירוע עם אותה אישה. היא נכנסת לסלון, רוצה לדבר עם בעלת הבית. בעלת הבית יורדת מהקומה השנייה, מתיישבת ליד השטחנית, אומרת, שמעתי שיש לך בן, ברוך השם, בן מחונן, תלמיד חכם וירא שמיים, ברוך השם, וכליל המעלות. כן, מה שאת אומרת, עד כאן הכל נכון. וסייעתא דשמיא, והדיו לגדולות, גם נכון. ויכול להיות שיהיה גם דיין ופוסק, גם זה נכון. בקיצור, קיבלה את כל השבחים, מה אכפת לקומפלימנטים לקבל, זה תמיד טוב. גמרה את הכל, ואחרי שהיא גמרה את הכל, היא אומרת, ויש לי הצעה להציע לך. הוא אומר, נו מה? את יודעת, בסוף הרחוב פה, גרה איזו אישה אחת, הבית האחרון ביישוב, יש לה בת כלילת המעלות. ואז פתחה הגברת הזאת את הפה שלה, ואמרה, מי זאת? המסוכסכת הזאת, המנובלת הזאת, וחזרה על כל הכללות שאמרה אותה משרתת. חזרה ואמרה, ואמרה, בשום פנים ואופן, עם האישה הזאת, הרעה הזאת, והמושחתת הזאת, וחדלת אישים הזאת, אני לא מוכנה שאפילו תתקרב פה למפתן הדלת. חץ מלהזכיר, בבקשה, תסתובבי ותלכי מפה. ככה היא נבלה, יצאה החוצה. אחרי כמה דקות יורדת המשרתת מלמעלה. הוא אומר, סליחה, גברתי, עשית לא רע את החיקוי. עשית את זה לא רע. מה שאני אמרתי, עשית פליי. וחזרת זה, אז שאני אמרתי, לא אומרים ככה, אומרים בסוף הרחוב, מה את חזרת זה ואמרת כל כך הרבה? אמרה לה בעלת הבית, גברת, אני רוצה שתדעי דבר אחד. אותך שאלו איפה היא גרה, היא גרה בסוף הרחוב, בזה נגמר הסיפור. היא רוצה לחתן אותי איתה, כדי שהשידוך הזה לא יחזור בשום פנים ואופן, שמתי את זה במלוא התוקף על השולחן. זאת שחצחנית, דברת לשון הרע, נקמנית, נטרנית, הכל, לא רוצה עסקים איתה. פעם אחת וגמרנו. הבנת? לכן השינוי. אומר המגיד מדובנה, זה בדיוק מה שקרה כאן. אצל נוח זה לא נפקא מינה לנו מה טהור, מה לא טהור. עדיין לא הוכילו, לא נתנו לנו לאכול, עדיין לא מותר בשר לאכילה. שום דבר אין לנו עם הבהמות והחיות, רק מכניסים אותם לתיבת נוח. מכניסים אותם לתיבת נוח, אמר הקדוש ברוך הוא, מן הבהמה אשר איננה טהורה, אין לך כרגע נפקא מינה, אתה בן כל לא הולך לאכול אותה. למה זה נפקא מינה? לכולם צריך לתת אוכל. בבקשה, מן הבהמה אשר איננה טהורה. אבל כאשר באים להגיד לנו שאסור לאכול חזיר, ואסור לאכול ארנבת, ואסור לאכול שפן, כאן באה התורה ואומרת, תמאו לכם, שקצו לכם, אני לא רוצה שבכלל תתקרבו לדבר הזה. כאן לא כותבים מן הבהמה אשר איננה תורה. מה כותבים כאן? כאן התורה כותבת מאה שקצים ושקצם לכם. למה? כי כאן כאשר מדובר לא לאכול, אם אתה מדבר איתי לא לאכול, ודאי שאדם צריך להוציא את כל התוקף החוצה. אלה דברי המגיד בדובנה. לאחר שלמדנו את זה בסייעתא דשמיא, אני רוצה ללכת אל התשובה שכותב האוזניים לתורה בסייעתא דשמיא. אומר האוזניים לתורה, דע לך, שבכל מקום שמתחיל בריאה חדשה, הראה הקדוש ברוך הוא את כל הנבראים. איפה שיש לנו את הבריאה המחודשת, בשעה שהקדוש ברוך הוא מתחיל בריאה חדשה, שם הקדוש ברוך הוא הראה לכל אדם שהיה בראשית הבריאה, הראה לו את בעלי החיים. איפה מצאנו? אומר פשוט מאוד, מצאנו אדם הראשון התחלת הבריאה, ביום השישי לבריאה, שעה ראשונה עלה במחשבה, שעה שביעית נפר בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח באחד עשר נידון. שם הראה לו לאדם הראשון, הראה לו את הכל, והראה לו את כולם עוברים לפניו, ועוברים לפניו ורואים את כל הבעלי חיים, ולכל אחד הוא נתן שם משלו, כי זה היה התחלה של העולם. איפה שיש התחלת העולם, הוא הראה לזה שמקבל את האחריות על העולם, הראה לו את הבעלי חיים. אז לכן אדם הראשון שקיבל אחריות על העולם, ברגע שאדם הראשון קיבל אחריות על העולם, הראה לו את כל הנבראים שנמצאים תחתיו. בפרשת נוח, אומר הספר אוזניים לתורה, גם הוא קיבל אחריות חדשה מן העולם, כי כל העולם חרב, לא נשאר מנו כלום. העולם עמד 1656 שנה, ואז הקדוש ברוך הוא הביא מבול על הארץ, וכל העולם הוקם מחדש, בדיוק כמו תבנית אדם הראשון. כך כותב רבינו בחיי באחד המקומות, אומר רבינו בחיי, כמו של האדם הראשון היו שלושה ילדים, אותו דבר גם לנוח היו שלושה ילדים. זה תחילת הבריאה, כמו שהאדם הראשון היה תחילת הבריאה, גם נוח היה תחילת הבריאה. יוצא לשניהם יש מהות של תחילת הבריאה. וכל מקום שהתחילה הבריאה, זה קדוש ברוך הוא הראה לה, אותו אדם, מה האחריות שניטלת תחתיו. אתה מקבל אחריות על העולם, שאתה מקבל אחריות על העולם, בבקשה, כל זה נכנס בתחום האחריות שלך. לכן הראה לאדם הראשון את כל הבעלי חיים, לומר לו זה בתחום אחריותך, ולאחר מכן הראה גם אותו דבר לנוח. נחרב העולם, עכשיו הכנסת את כולם לתוך הטבע, נא להכיר, אם חס וחלילה יחסר, האריה היה חולה, ונוח איחר לו, את המזון, אם חס וחלילה קורה לאריה משהו, אין יותר אריות בעולם, אז נכחד כל המין הזה, אז האחריות שלך על כל המין האנושי. ולכן אמר לו, ולכן באותו רגע שהוא שלח את העורב החוצה, אמר העורב, ומה יקרה אם אני אחטוף מכת שמש? אמר לו, אתה לא תחטוף מכת שמש, אין מה לפחד מכלום, מסיבה פשוטה, כי אשתך כבר מעוברת, כי העורב הוא אחד מאלה ששימש בטבע, אז אין חשש שתאבד בטבע. יוצא שהוא מקבל אחריות על כל היקום כולו, אם נפגע אחד מהנבראים, שוב אין היקום, לא שווה שום דבר, חסר בו אחד המינים, לכן גם לא הראה הקדוש ברוך הוא את המין הזה. אותו דבר, אומר הספר אוזניים לתורה, גם אצל משה רבינו. משה רבינו גם הוא תחילת עולם חדש. למה הוא תחילת עולם חדש? אומר הספר אוזניים לתורה, פשוט מאוד, שהיות והקדוש ברוך הוא איתה תנאי מעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא איתה תנאי, שמה? וירב היי בוקר יום השישי, מה זה השישי, אומרים חזל? הכוונה לשישי בסיוון, יקבלו את התורה טוב, אם לא, אני מחזיר את כל העולם לטוב ובואו, אז לא נשאר עולם. פירוש הדבר שזה שהעולם נשאר, זה בגלל שמשה רבינו נתן להם את התורה, אז יש כאן הוויה של עולם מחודשת, כמו שאומרים לנו חזל, מעשרת המאמרות לעשרת המכות ומשם לעשרת הדיברות. לאחר שקיבלנו עשרת הדיברות, מתחיל במכות מצרים בריאה מחודשת. זה הבריאה המחודשת שדיברנו עליה, את מה שהמהר"ל אומר בגבורות, שעשרת המכות מקבילות לעשרה מאמרות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והיות וזה מקביל, אז הייתה בריאת עולם מחודשת. במתן תורה, כשאמרו נעשה ונשמע, וקיבלו את עשרת הדיברות, אז העולם התייצב על מקומו, כמו שכתוב, יום השישי, השישי בסיוון, יקבלו את התורה טוב, ואם לא, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. ויות ומשה רבינו נתן להם את התורה, ועשרת הדיברות שהוא נתן להם ביססו את משכנו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אחרי שהוא ביססו את משכנו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אנחנו עכשיו יכולים להבין מדוע כאן הקדוש ברוך הוא נתן שוב את כל הבהמות, החיות והעופות, מתחת למשה רבינו. אלה הדברים שכותב הספר אוזניים לתורה. ולולא דמסתפינא, הייתי מוסיף על זה עוד נדבך אחד בסייעתא דשמיא. מהו הנדבך שהייתי מוסיף? כידוע לכולם, מה שחז"ל הקדושים אומרים, שבשעה שהקדוש ברוך הוא חנך את המשכן, הגיע עולם לתיקונו. לא במעמד הר סיני, כמו שכותב הספר אוזניים לתורה, ובוודאי יש לו מקורות, שאז הגיע העולם למיצוי עשרת הדיברות מול 10 מאמרות, אבל כידוע לכולם, שברגע שנחנך המשכן, והתחילו לעשות את העבודה ביום הראשון, כמו שכתוב בפרשת נשא, ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב, אומרים חז"ל, כאן התחיל העולם לבוא אל תיקונו. למה? כיוון שכתוב בחז"ל, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולם האור, נתבע שיהיה לו מקום שכינה בין התחתונים, הוא רצה שתהיה לו שכינה כאן למטה, ולא עשה כן, כיוון שהוקם המשכן, וישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו, ובאו הנשיאים להקריב קורבנות, אמר הקדוש ברוך הוא, ייכתב שביום זה נברא עולם. ולכן אומרים חז"ל בגמרא במסכת מגילה דף י', ויהי ביום השמיני, היום שבו נברא עולם שמיני למילואים, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. מה זאת אומרת כיום שנבראו בו שמיים וארץ? כי זה היום שבו נעשה המשכן, והקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בתחתונים, אז נעשה בניין שמיים וארץ. אומרים חז"ל במדרש רבה, אומרים חז"ל, המשכן הוא כנגד העולם, כך אומרים חז"ל. בואו נקרא את הדברים שחז"ל אומרים לנו בסייעתא דשמיא. המשכן שקול כנגד העולם, שנקרא אוהל, כשם שהמשכן קרוי אוהל. כיצד? כתיב בראשית ברא אלוקים, וכתיב נוטה שמיים כירייה, ובמשכן כתיב ועשית יריות עזים לאוהל, על המשכן. בשני כתיב יהי רקיע ויהי מבדיל, ובמשכן כתיב והבדילה פרוכת לכם. בשלישי כתיב יקבעו המים מתחת השמיים, ובמשכן כתיב ועשית כיור, זה המים שיש כאן, וכיור נחושת וקנו נחושת לרוחצה. ברביעי יהי מאורות ברקיע השמיים, ובמשכן ועשית מנורה זהב טהור. בחמישי ואוף יעופף על הארץ, ובמשכן והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה. בשישי נברא אדם, ובמשכן ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. פירוש הדבר שהאדם הראשון מול אהרון הכהן, מצאת כאן מכנה משותף, יש לך כאן משוואה. בשביעי כתיב ויחולו השמיים, במשכן כתיב ותחל כל עבודת המשכן. בבריאת העולם כתיב ויברך אלוקים את יום השביעי, ובמשכן כתיב ויברך אותם. בשביעי ויחל אלוקים, ובמשכן ויהי ביום קלות משה. בשביעי ויקדש אותו, ובמשכן ויקדש אותו. עושים חז"ל השוואה בין כלי המשכן לבין העולם. זאת אומרת שהמשכן בחינת עולם קטן. אז כמו שבבריאת העולם הראה הקדוש ברוך הוא את מה? לאדם הראשון את כל הנבראים. כמו שאצל אדם הראשון הוא העביר את כל הנבראים לפני האדם הראשון כדי לתת להם שמות. אותו דבר גם כאן, יש לנו את זה באותו תהליך. היום הזה שבו נחנך המשכן, ובדווקא שפרשת מאים על פי הריטבו, זה פרשה של חיות ובהמות טהורות. למה ביום הזה? כמו ביום שנברא האדם הראשון, הראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון את כל הבהמות, החיות והעופות, ביום שנחנך המשכן, הראה הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, שהוא הבחינה של אדם הראשון מהבחינה הזאת. כי אמרנו, יש לנו כמה מכנים משותפים בין אדם לבין משה. אדם היה צריך לתת את התורה, משה רבינו נתן את התורה, הבאנו שאדם ראה את כל הנבראים, ומשה רבינו הראה את כל הנבראים. אז כמו שאדם ראה את כל בעלי החיים כדי לתת להם שמות, כאן משה רבינו ראה את כל בעלי החיים כדי לדעת מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את היסודות הקטנים האלה בנושא החיות והעופות, הייתי רק רוצה לעמוד על נקודה אחת שפתחנו בה מדברי המאור בשמש. אנחנו נמצאים יום לאחר חג הפסח שעבר עלינו ועל כל ישראל לטובה, עבודה שהייתה כל כולה מסביב לפה. כידוע לכולם, היה לנו מצוות אכילת מצה, היה לנו מצוות אכילת מרור. אכילת מצה זו האכילה היחידה שיש לנו מדאורייתא, מברכים על האכילה הזאת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו ממצוותיו וציוונו על אכילת מצה. אין לנו איזה שום אכילה שאנחנו מברכים בשם ומלכות. נכון שגם האכילה בסוכות, אבל בסוכות זה לא מדינה אכילה, כי זה שבו כי אין תדורו, זה המצווה. כאן יש מצווה לאכול אכילת מצה, זו אכילה היחידה שיש לנו מדאורייתא. אחרי זה יש לנו מרור, ויש לנו שתיית 4 כוסות, לא זכינו שהשנה יהיה לנו קורבן פסח, אז לא זכינו לאכול קורבן פסח. מעבר לזה, השימוש שעשינו בצינור הזה שנקרא ושת, היה לגבי הכזיתות, שאכלנו באכילת מצה ואכילת מרור, והשתיית 4 כוסות, זה השימוש שעשינו בוושת. חוץ מזה, עשינו שימוש נרחב בקנה, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, אתה מספר לילדים, מקיים מצווה והגדת לבנך ביום ההוא, השימוש הזה נעשה באמצעות הצינור שנקרא בשם קנה. אם ככה, בסייעתא דשמיא, הייתי רוצה לעמוד ברשותכם על נקודה אחת, למרות שאפשר להרחיב בה הרבה מאוד, אבל נשאיר את זה בעזרת השם לזמנים אחרים. ידועה שאלתו הנפלאה של אלשיך הקדוש. אלשיך הקדוש אומר, ראוי, כך הוא כותב במילים שלו, ראוי לכל איש חכם, ככל חכם לב, לדרוש ולטור בחוכמה. מה עשה השם ככה לקדושים אשר בארץ המה? מדוע ירד יעקב אבינו למצרים, הוא ובניו? מדוע ירדו לגלות 210 שנים? והעביד אותם הקדוש ברוך הוא בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. מה פשעם ומה חטאתם? והלא לא, לא חושית קדוש ברוך הוא דעובי דינה בלא דינה. קדוש ברוך הוא לא חשוד שיעשה משהו שלא כדין. שואל אלשיך הקדוש, תסביר לי, מה עשה יעקב אבינו שירדו הוא ובניו למצרים, על איזה עבירה הם ירדו? עד כאן הדברים ששואל אלשיך הקדוש. הייתי רוצה קצת להעצים את השאלה שלו. כבר דיברנו על זה בשיעורים קודמים, בשנים עברו, אבל רק הייתי רוצה להעצים את השאלה הזאת. אמנם יעקב אבינו לא נמנע על אלה שלא היה בידם אבון. הגמרא אומרת, ארבעה מתו באתיו של נחש. כך אומרת הגמרא. אבל אף על פי שהגמרא אומרת שארבעה מתו באתיו של נחש, חז"ל הקדושים אומרים שיעקב אבינו חיפש השטן איזשהו שמץ על מה להתאפס, ולא מצא. כשכתוב בתורה שיעקב אבינו נאבק עם המלאך, בפרשת וישלח אומרת התורה, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, אומרים חז"ל, מלמד שהעלו אבק עד כיסא הכבוד. המאבק הזה של צרו של עשיו עם יעקב אבינו היה עד כיסא הכבוד. כך מביאה גם הגמרא בחולין. רבותיי, שום אבק לא עולה לכיסא הכבוד. יש לנו, תקראו בקרה בחגיגה, מה גבוה של רקיע, ומה רקיע, מה בין רקיע לרקיע, 500 שנה ועוד 500 שנה, שום אבק לא מגיע לשם. אז מה זה ויאבק איש עמו, שאלו אבק והגיע עד כיסא הכבוד? דבר ראשון צריך לדעת דבר אחד, שיעקב אבינו נחיפש השטן על מה להתלבש, ובמה לפגוע ביעקב, ומלמעלה עד למטה הוא לא מצא שום סיבה לבוא ולטפל ביעקב אבינו. ויעקב אבינו גבר עליו, יעקב אבינו גבר עליו, לא יכול לגבור אדם על מלאך אם הוא לא שלם. אם במו שלמות לא יכול להיות. על מה הדבר היחידי שהשטן נתפס? כתוב בחז"ל שעל מה שהוא נתפס זה על דבר אחד. יעקב אבינו לקח שתי אחיות. ויות ויעקב אבינו נשא שתי אחיות, ועתידה התורה לאסור את זה, על זה הוא התלבש, זה הכל. בא הרמב"ן ואומר אין כאן שום אבון. למה אין כאן שום אבון? למה? בגלל שהיה בחוץ לארץ. זה היה לפני מתן תורה, אז אין כאן שום אבון. ואבות הקדושים שמרו את כל התורה שלא ניתנה רק בארץ ישראל ולא בחול. בחול הם לא קימו את כל התורה כולה. ולכן בשעה שבא רחל לבקש ממנו בנים, מה הוא אמר? תחת אלוקים אנוכי. אני לא נמצא בארץ ישראל, אני נמצא תחת חול. תחת חול זה לא תחת אלוקים, זה תחת מלאך. יש מלאך שממונה על אמריקה ויש מלאך שממונה על רוסיה. יכול להיות שברוסיה הוא עזב, אבל בכל אופן, יכול להיות שהמלאך על כל מקום יש, אומר יעקב אבינו, תחת אלוקים אנוכי, אני לא בארץ ישראל, אני נמצא בחוץ לארץ, נמצא בחוץ לארץ. אז הוא אומר, אני לא תחת שליטת הקדוש ברוך הוא, רק דרך מלאכים, לכן מה את רוצה מהחיים שלי? אני לא תחת אלוקים. רבותיי, יעקב אבינו לקח שתי אחיות, והם ידעו שיכורה המעשה הזה אולי הוא שלא כדין. אלא מה? שבחוץ לארץ אין בזה בעיה. למה אין בזה בעיה? כיוון שבחוץ לארץ, כותב הרמב"ן, הם לא קימו את כל התורה כולה. בא הספר משמרת אריאל וכותב דבר נורא. אומר הספר משמרת אריאל, דע לך, שבשעה שיעקב אבינו נגלה אליו הקדוש ברוך הוא, אומר לו, תחזור בחזרה לארץ ישראל. אחרי שנולד יוסף הוא רצה לחזור, ואחרי זה הוא עבד עוד 6 שנים בצאן, כדי להביא את כל נשמות ישראל שהיו כלולים בצאן של לבן, כמו שכתוב בספרי החסידות בהרחבה גדולה. הוא עבד עוד 6 שנים ומסר את נפשו לשמור על הצאן שבהם היו תמונות נשמות ישראל. ולאחר מכן הוא קורא לרחל וללאה השדה אל צאנו, ואומר להם, נשים יקרות, תדעו לכם, אתם ידעתם את מה שעבדתי בשביל אבא שלכם, מסרתי את נפשי כדי לשמור על הצאן, גנובתי יום וגנובתי לילה, הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה, ותדעת שנתי מעיניי, מה אומר יעקב אינו, איזה הלכות שומרים, שאמר יעקב אינו כמו שצריך. ואתם ידעתם כי אביכם הפר את מזכורתי והחליף את מזכורתי 100 פעמים, 100 מונים, כך אומר יעקב אבינו. וחוץ מזה שהקדוש ברוך הוא אמר, מה? הקדוש ברוך הוא אמר לשוב לארץ אבותיי. תשמעו, אבא שלכם שיקר אותי ופני אביכם איננו כתמול של שום, וחוץ מזה יש עוד דבר הקדוש ברוך הוא אמר. רבותיי, ותן רחל ולאה ותאמרנה, אומרות ליעקב אבינו, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו? כי מחור מחרנו, אין לנו שום חלק ונחלה, ואם השם אמר לך, הולכים בחזרה, אין שום בעיה. טוב, רבותיי, שואל הספר משמרת אריאל, שאלה יפה מאוד. ויקרא יעקב לרחל וללאה, שדל צנו, והוא מספר להם סיפורים, אבא שלכם שיקר אותי, והחליף את מזכורתי ועשה, תגיד להם, הקדוש ברוך הוא אמר לחזור הביתה. הקדוש ברוך הוא אמר לחזור הביתה, לא משנה מה אבא שלך, מה סבתא שלך, לא משנה שום דבר. הולכים הביתה כי הקדוש ברוך הוא אמר. הוא קורא לרחל וללאה, שדה לשונו, הוא צריך להתייעץ איתם. תגיד להם, החלטתי לחזור, הקדוש ברוך הוא אמר לחזור, ואני חוזר בחזרה, על פי מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אומר הספר משמרת אריאל, הוא היה חייב להתייעץ איתם. למה? כי גם האחיות הקדושות ידעו שהן מקיימות את המצוות רק מתי? רק בחוץ לארץ, הן לא מקיימות את המצווה של שתי אחיות, אבל ברגע שיכנסו לארץ ישראל, אם ייכנסו לארץ ישראל, מה תהיה התוצאה? אחת מהן תצטרך להסתלק מן העולם. הוא בא ואמר להם, נשים יקרות, אם אנחנו הולכים לארץ ישראל, תבינו שאחת מהן תסיימת את חייה. ולכן הוא פנה קודם כל לרחל ואמר לה, הוא פנה לרחל ועלה שדה לצונו, ואמר להם, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא אמר לחזור, אבל יש איזה משמעות. בארץ ישראל אני מקיים את כל התורה כולה, ואחת מכם תצטרך להסתלק לבית עולמה. אתם מוכנות לזה? ותן רחל ולאה, ותאמרנה, ענו שניהם פה אחד. זאת אומרת, גם לאה שידעה שהיא לא הולכת להסתלק, וגם רחל שחששה שהיא כן הולכת להסתלק, אמרה, אנחנו הולכות בשמחה להיכנס לארץ ישראל. על מה התלבש כל השטן הזה? מה רצה כל השטן הזה? הוא רצה דבר אחד. מה הוא רצה? הוא בא ונתן לו מכה בכף הירך. מה יש בכף הירך? שם הוא רצה לפגוע, מה שנקרא יוצא ירך יעקב. שם הוא אמר, תשמע, אם לקחת שתי אחיות, יש בזה פסול. זה נכון שבחוץ לארץ אין את הבעיה, אומר הרמב"ן. עוד לפני מתן תורה, הכל נכון. אבל כולנו יודעים שיעקב אבינו מצא כאן איזשהו סרח. שהקדוש ברוך הוא נותן כוס של ברכה לאברהם אבינו ואומר לו בבקשה תזמן, הוא אומר אני לא מזמן. למה אתה לא מזמן? יש לי בן קוראים לו ישמעאל. אומר ליצחק בבקשה תזמן אתה, אומר אני לא מזמן. למה אתה לא מזמן? יש לו בן שקוראים לו עשיו. בשעה שהוא אומר ליעקב לזמן, הוא אומר אני לא מזמן. למה אתה לא מזמן? כי לקחתי שתי אחיות. אבל אין בעיה בשתי אחיות, זה בחוץ לארץ. מה הבעיה? בכניסה לארץ ישראל היא מתה. יוצא שגם שהיא מתה וגם שזה לא היה בארץ ישראל, אבק יש כאן. אומר השטן, אין לי טענה, זה חוץ לארץ, לפני מתן תורה, הכל בסדר גמור. אבל שדמותך חקוקה בכיסא הכבוד, זה לא. בכיסא הכבוד אין אחד שנשא שתי אחיות. לא יכול להיות דמות כזאת חקוקה בכיסא הכבוד. על זה, על הדבר הזה, הוא מצא שמץ של נקודה אצל יעקב אבינו. רבותיי, אם כך נשאלת השאלה, יעקב אבינו שמצא בו שמץ, ועל זה הוא נאבק, למה? לא בגלל שיש כאן עבירה, אלא בגלל שדמותו חקוקה בכיסא הכבוד, על זה הוא יצא למאבק. אחד שכל המאבק שלו סביב כיסא הכבוד, אדם כזה אתה מוריד אותו למצרים, על מה? מה הוא עשה? מה העבירה שיש בו? הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר זרעך בארץ לא להם, תשלח את ישמעאל לשם, גם הוא זרעו של אברהם אבינו, תשלח אותו למצרים, תשלח את עשיו למצרים, זרעך זה גם עשיו, תשלח אותו גם כן. אמנם עשיו ברח, למה הוא ברח? הוא מיד נסע להר סיור, אמר, תשמע, יהיה גזירת ברית לבתרים, ידוע תדע, בסוף ישלחו אותי. לכן עשיו שב למקומו, לא רצה לרדת למצרים, לא רצה יותר קשר, שלא יתפסו אותו וישלחו למצרים. אבל יעקב אבינו למה ירד? על מה ולמה? שואל האלשיך הקדוש. ותשובתו של האלשיך הקדוש מפורסמת מאוד. אומר האלשיך הקדוש, אתה יודע למה ירדנו? בגלל סיבה אחת. כי בגלל חטא אדם הראשון, וחטא אדם הראשון שהיה הנחש אישייה ניבה אוכל, זה היה החטא. הנחש פיתה את חווה, הנחש ישיאני לשון ניסוין, אומרת הגמרא שבת קוף מבב, בא הנחש על חווה והטיל בזוהמה. אז החטא הראשון שהיה, שהוא בא על חווה והטיל בזוהמה. אחר מכן, הוא פיתה אותה לאכול מעץ הדעת, ואחרי שהוא פיתה אותה לאכול מעץ הדעת, האכילה גם את אדם הראשון. רבותיי, מתי זה היה? בשביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח. החטא שלו היה בשעה העשירית. מתי אכל אדם הראשון את הארוחה הראשונה שלו? בעשירית? אדם הראשון, מתי אכל את הארוחה הראשונית שלו? מתי פעם ראשונה שאכל אדם הראשון ארוחה? אומרת הגמרא, בשביעית נפר בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן. אומרת הגמרא, במסכת סנהדרין דף נ"ט, הכניס אותו לגן עדן, ומה נתנו לו לאכול? אומרת הגמרא, היו מלאכי השרת צולים לו בשר ומשקים לו יין. צולים לו בשר ומשקים לו יין, הרי לא אדם הראשון עדיין לא הותר באכילת בשר. מתי הותר? רק אחרי תיבת נוח, עד הותר בשר. איזה מלאכי השרת צולים לו בשר? פירוש דבר שזה לא היה בשר רגיל, זה היה בשר רוחני, זה היה בשר, כמו שהגמרא אומרת, שבשר שנפל מן השמיים אין חשש, גם אם יש לו צורה של חמור, אומרת שם הגמרא במסכת סנהדרין, גם אין בעיה, כי זה נפל מהשמיים. אם זה נפל מהשמיים, אז הכל בסדר גמור. מהשמיים לא שולחים דבר תמה. מלאכי השרת צלו לו בשר ונתנו לו לאכול יין, לשתות יין. אז אדם הראשון, האכילה הראשונה שלו, הייתה בשעה השמינית, שהכניסו אותו לגן עדן. מה הוא אכל? הוא לא אכל לא חיטה, ולא גפן, ולא תאנה, ולא אתרוג. האכילה הראשונה של אדם הראשון הייתה בשר. בשר רוחני, בשר שמלאכי השרת צלו לו והשקו אותו יין, זאת הייתה האכילה הראשונה של אדם הראשון. רבותיי, אומר לנו השיח הקדוש, אדם הראשון חטא, במה? היות בו אכל מעץ הדעת. חווה חטא כתוצאה ממה? שבא הנחש על חווה והטיל בזוהמה, וכל הצאצאים של חווה כולם נגועים באותה זוהמה, זו זוהמה אחידה שעברה אצל כולם. ממילא כל התולדות מאדם הראשון ואילך, כולם מזוהמים באותה זוהמה. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אי אפשר לקבל תורה עם זוהמה כזאת, אי אפשר, אין מצב כזה. ולכן כדי לנקות את זה, הרי מה התורה שבראתי את העולם? בראשית ברא אלוקים את השמיים וסורת, בשביל מה בראתי את העולם? בראתי את העולם בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית. שניהם בשבילהם בראתי את העולם, ישראל אורייתא וקודש בריך הוא אחד, זה אחד, זה הכל חתיכה אחת, הכל חטיבה אחת. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני רוצה לתת להם תורה, אבל אי אפשר, הם מלוכלכים בזוהמה, אומרת הגמרא שבת קוף מבב. מה צריך לעשות? לנקות את הזוהמה הזאת לוקח 400 שנה עם עבודת פרך. אז איך יצאו ב-210? ב-210 יצאו, אתה יודע כתוצאה ממה? כי קושי השיעבוד השלים, עשו יותר עבודה, גם גברים וגם נשים, ועל ידי זה השתחררו ממצרים לפני הזמן. יוצא שמה? שכל העבודה שיש לנו מסביב למה? היא עבודה שנעשית מסביב לניקוי הזוהמה של חטא אדם הראשון. אצל אדם הראשון, אחרי שאכל בשר ואחרי ששתה יין, אחר כך באה חווה ונתנה לו לאכול, יש אומרים שזה היה חיטה, יש אומרים שזה היה גפן, יש אומרים שזה היה תאנה, יש אומרים שזה היה רימון, כל אחד בדרכו שלו. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר לנו רבי צדוק הכהן מלובלין, אנחנו נמצאים בחג הפסח, מה אנחנו עושים בחג הפסח? בחג הפסח יש לנו את קורבן פסח, זה המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. אומרת התורה לקחת קורבן פסח, לקנות אותו, לקשור אותו לקרי המיטה, וביום י"ד בחודש ניסן להקריב את קורבן פסח. זה מה שציווה. האכילה הראשונה שנצטווינו זה האכילה של בשר. למה? שכמו שנברא עולם, כמו שאמרנו קודם, שנברא עולם בבראשית, אדם הראשון אכל דבר ראשון בשר, רק לאחר מכן, למאן דאמר אחד אכל חיטה, למאן דאמר אחד שתה יין, ולמאן דאמר אחד אכל תאנה. הדבר הראשון שאכל אדם הראשון, מה? אומרת הגמרא סנהדרין, בשר שעשו לו מלאכי השרת. המצווה הראשונה שנסתווינו במצרים, שבת אחרי שיצאנו מחג הפסח, שבת פרשת שמיני, שנדע שהמצווה הראשונה, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שקיבלנו במצרים, מהי? אכילת קורבן פסח, בשר תמורת בשר, בשר כמו שאדם הראשון אכל בשר של מלאכי השרת, בא כאן הבשר הזה לקדש את כל הבשר שאנחנו אוכלים במהלך כל השנה כולה, שהבשר כולו יהיה בבחינת קדוש, שלא יהיה לכם חס וחלילה מן הבהמות אשר איננו טהורות, שלא יהיה חס וחלילה חשש של תולעים וחשש של זבובים, שהמאכל שלך יהיה נקי ולא תיכשל, לא תיכשל בשום אבון של אכילה. זה החלק הראשון. החלק השני שיש לנו זה החלק של אכילת מצה. אכילת מצה בא לתקן, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, את כל האכילות שאנחנו אוכלים במהלך השנה בבחינת חיטה, בכל הלחם וכל מוצרי הלחם שאנחנו אוכלים במהלך השנה, החיטה הזאת שאנחנו אוכלים, אכילת המצה בליל הסדר, הכזיתים שעשינו, בא לתקן את חטא עץ הדעת של אדם הראשון, למאן דאמר חיטה היה, ולמאן דאמר גפן היה. יש לנו את העניין של שתיית ארבע כוסות, שתיית ארבע כוסות בליל הסדר, באים לתקן את העניין הזה, למאן דאמר גפן היה. אכילת המרור מתקנת את כל האכילה של הירקות שיש לנו במהלך השנה, כי חיטה כידוע לכולם אצל אדם הראשון הייתה עץ, אחר כך שנתקלה לעולם ירדה לדרגה של בוירי פרי אדומו, בהתחלה הייתה עץ הידוע לכולם, ולכן הוא אומר החיטה מתקנת את כל מאכלי הדגן שיש לנו, הגפן מתקן את כל השתייה של מה שיוצא מן הגפן בחטא אדם הראשון, והחלק האחרון שיש לנו זה הירקות, והירקות שאכלנו והוא המרור בראשם, באים לתקן את כל אכילת הירק. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו שפרשת שמיני כותב לנו הספר מאור ושמש, אתה פותח את פרשת שמיני עם האכלות אסורות, אחרי שהפה שלך אכל מצה ונתקדש בקדושה, קדושת הפה שלך פסח, קידשת גם את הקנה וגם את הוושת, תדע לך שעכשיו המטרה שלך באכילה, אחרי שנתקדשת שבוע שלם בנהמה דאסוותא, בנהמה דמנוסה, לחם של אמונה ולחם של רפואה, עכשיו הפה שלך מוכשר בעזרת השם לאכול אך ורק מאכלות טהורות. אומר לנו רבי המאור השמש, תדע לך שאדם שאוכל מאכלים ובמאכלים האלה הוא מזלזל בחומרה הכי קטנה, יכול להשפיע לו על הלימוד שלו. כמה אדם צריך להיזהר שחס וחלילה לא יאכל מאכלות אסורות, ולאו דווקא מאכלות אסורות, אפילו חס וחלילה משהו בג'וק קטן או בנמלה קטנה, באיסור הכי קטן, אדם אוכל מאכלות, זה יכול להשפיע על כל הלימוד שלו. כמו שכתב אור החיים הקדוש, שכל אתם קדושים, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, אנשי קודש תהיו לי, כמה אדם צריך להיות קדוש שחס וחלילה לא ייכנסו מאכלים נוראים לתוך גופו, כי המאכלים שנכנסים לתוך גופו מטמטמים את מחשבותיו והופכים אותו להיות אדם שלא מבין בתורה. אומר הספר מאור ושמש, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, לא בכדי באה פרשת שמיני לאחר שהיינו בחג הפסח בשנה פשוטה, יוצא תמיד שמיני לאחר הפסח, לומר לנו כמה אדם צריך לקדש את לשונו, כמה אדם צריך לקדש את פיו, כי האדם שמקדש את פיו זה המשך של עניין הפסח, שהפסח נתקדשו, אומר רבי צדוק, שתי צינורות, הקנה באכילת, בסיפור יציאת מצרים, והוושת באכילה של מצות, של מרור ושתיית ארבע כוסות, למרות שלא זכינו לאכול בשר. זה הקשר שיש לנו בכל המקומות האלה. אומר לנו הספר אוזניים לתורה, בשלוש מקומות היה חידוש הבריאה. אצל אדם הראשון התחדש הבריאה, אצל נוח התחדש הבריאה, ואצל מוישה רבינו אחרי קבלת התורה התחדש הבריאה. על פי מה שרצינו להוסיף על דבריו, בית חנוכת המשכן התחדש הבריאה, כי זה מה שנאמר, והיה המקריב ביום הראשון, ביום הזה, הקדוש ברוך הוא אמר, חיכיתי לרגע הזה, להשרות את שכינתו בתחתונים, ברגע שבא נחשון בן עמינדב ונאמר, והיה המקריב ביום הראשון, מה זה ראשון? ראשון למעשה בראשית. אומרים חזל, ביום הראשון כתוב היי ערב היי בוקר, יום אחד. אם כתוב יום אחד, אז ביום השני מה צריך להיות כתוב? יום שניים. לא כתוב יום שניים, מה כתוב? יום שני. אז חסר לך הראשון, מתי הושלם הראשון? הראשון הושלם, מתי שהמקריב ביום הראשון, אז הושלם הבריאה, כמו שהבנו שהקדוש ברוך הוא אמר שהמשכן הוא בחינת עולם קטן, והקדוש ברוך הוא חזר להשרות שכם את שכינתו. אחרי שגמרנו את הנושא הזה, הייתי רוצה לעמוד לנושא אחד בסייעתא דשמיא כמה דקות. ידוע לכולם שהפרשה שלנו נפתחת במילה ויהי ביום השמיני. ויהי ביום השמיני, אומרים חז"ל בגמרא במסכת שבת, דף פי זין עמוד ב', אומרת הגמרא, היום הזה היה יום מיוחד מאוד, 10 עטרות נטל אותו יום. כך אומרת הגמרא במסכת שבת. אומרת הגמרא, ויהי בחודש הראשון, בשנה השנית, באחד לחודש הוקם המשכן. תנא, אותו יום נטל 10 עטרות, ראשון למעשה בראשית, ראשון לנשיאים, ראשון לכהונה, ראשון לעבודה, ראשון לירידת האש מן השמיים, ראשון לאכילת קודשים, ראשון לשכון שכינה, ראשון לברך את ישראל, ראשון לאיסור הבמות, ראשון לחודשים. אחד בחודש ניסן, וזה היום הזה שנקרא היום השמיני, שאנחנו פותחים כאן בפרשה הזאת. רבותיי, היום הזה, כתוב בחז"ל, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ. שואלים חז"ל, אם נבראו בו שמיים וארץ, אז למה אתה פותח במילה ויהי ביום השמיני? כל מקום שכתוב והיה לשון שמחה, כל מקום שכתוב ויהי לשון צער, אז איך אתה כותב במילה ויהי ביום השמיני? אומרת הגמרא, אתה יודע למה כתוב ויהי ביום השמיני? כי באותו יום הסתלקו שניים, הסתלקו נדב ואביהו, שני בניו של אהרון הכהן, וידוע לכולם שנדב ואביהו הם היחידים שאנחנו מתענים עליהם עד עצם היום הזה, כך כותב הזוהר הקדוש, ומופיע בכל המחזורים בקריאת התורה של יום הכיפורים. מבטיח הזוהר הקדוש, כל מן דאושי דימין, כל מי שמוריד דמעות בימי בשעה שקוראים אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, כל מי שמוריד דמעות מבטיח הזוהר הקדוש שלא ימותו בניו על פניו בחייו. רבותיי, הבטחה של הזוהר הקדוש, רק צריך להיות בר מדרגה לבוא ולבכות ביום כיפור בצהריים, שאתה ברוך השם הראש שלך כבר מתחיל להרגיש את התענית, ואתה נמצא עכשיו באמצע קריאת התורה, פתאום לחשוב על המעלות שהגיעו נדב ואביהו, ואם הם היו מנהיגים את הדור, אנחנו היינו נמצאים היום 3 דרגות מעל איפה שאנחנו היום. כי אם הם היו מנהיגים את הדור, זה לא היה פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אלא היה פני משה כפני חמה בזריחתה, ופני נדב ואביהו בשקיעתה. אבל זה עדיין היה שמש, אצל יהושע זה כבר היה ירח, זה כבר מה שנקרא השפעה, נדב ואביהו היו מתחת לדרגה של מוישה ואהרון, וכך הם אמרו, מתי ימותו שתי זקנים הללו, ואני ואתה ננהיג. לא סתם שהם רצו להנהיג, הם ידעו מה הכוח שלהם, וכמה רב כוחם. מה שהם עשו בהקריבה מסרה לפני השם, בלי להיכנס לתוך העניינים, כבר דיברנו על זה רבות, אין טעם לחזור על הדברים, בהקריבה מסרה לפני השם, והם נסתלקו שניהם, ביום אחד, ביום הגדול הזה שנקרא בשם ראש חודש ניסן, היום שבו הקדוש ברוך הוא שמח, כי בו נחנכו, כאילו נחנכו שמיים וארץ, כך אומרים לנו רבותינו, והייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שבו נחנכו שמיים וארץ. רבותיי, הראשונים בהיסטוריה שמתו לו שני בנים ביום אחד, היה אהרון הכהן. אותו אהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אמר הקדוש ברוך הוא למוישה, תדע לך, עתיד הבית להתקדש על ידי מקורבי, על ידי מיודעי. אמר מוישה ואהרון, יודע הייתי שהתקדש הבית, ולא הייתי יודע או בי או בך. עכשיו שראיתי שהתקדש הבית על ידי הבנים שלך, התברר לי שמה שהם גדולים יותר ממני וממך. שהתקדש הבית על ידי שניהם, התברר שהם גדולים ממנו וממך. עד כאן הדברים שכתוב בדברי רבותינו. רבותיי, הייתי רוצה לעמוד ברשותכם בכמה דקות. אנחנו בשבוע האחרון של פסח, כידוע לכולם, איבד עם ישראל עוד 2 זוגות אחים. בפעם אחת 2 אחיות לבית משפחת די, ולאחר מכן אח ואחות לבית משפחת צר. אחד בפיקוע רצחני ואחד על ידי טיפילי הטבע שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם, שיטפון בבת אחת, ירידת גשמים בכמות כזאת, שכל הים, כל המים בדרום, נשאבו למקום אחד, ורחמון אליסטן, אח ואחות הסתלקו לבית עולמם. אח ואחות בכל המועד. עוד 2 אחיות בכל המועד. ולאחר מכן, יומיים לאחר מכן, הסתלקה לבית עולמם האמא שלהם. האמא שלהם הסתלקה כעבור יומיים. רבותיי, דיברנו כבר לפני כמה חודשים, למי שזוכר, דיברנו שכל אחד רואה כמה יד השם מתוחה עלינו. ובעיקר בנטילת אחים, אח ואחות, אח ואח. זה התחיל עם 2 ילדים קטנים למשפחת פלי, 2 ילדים קטנים למשפחת פלי, ונלקחו אחר כך 2 אחים מבוגרים יותר לבית משפחת יניב. ולאחר מכן שתי אחיות לבית משפחת די, ולאחר מכן אח ואחות למשפחת צער. יש לנו את כל הסוגים וכל המינים. יש לך קטנים וגדולים. יש לך זוגות אחים בנים וזוג אחיות בנות. ויש לך גם אח ואחות. שלא יאמר אדם, זה רק כך, זה רק כך, זה רק גדולים, זה לא קטנים. זה גם קטנים וזה גם גדולים, וזה גם זכרים וגם נקבות, וגם זכר ונקבה. מכל סוג וכל מין. כל אחד שמתבונן ושואל מה עשה השם ככה, על מה עשה השם ככה, מה אחורי האף הגדול הזה, הרי הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו. רבותיי, אסור לאטום עיניים, לא נבראו רעמים, אלא לפשט הקמומיות שבלב. לא יכול להיות שנעבור לסדר היום, עוד שניים ועוד שניים ועוד שניים, עוד אחיות, עוברים חודשים, אתה שוכח. רבותיי, בחודשיים, ארבע זוגות של אחים, בחודשיים, ארבע זוגות של אחים. איך אפשר לעבור לסדר היום? איך אפשר לעבור ולומר, שום דבר לא קרה? אבל קרה כאן דבר נוסף. והדבר הנוסף שקרה כאן, שמשפחת די, חוץ מהשני האחיות, שהסתלקו לעולמם, נלקחו לעולמם גם האימא שלהם. לא רק שני האחיות שהסתלקו לבית עולמם, מאיה ורינת, גם האימא שלהם, לאה, שגם היא הסתלקה לבית עולמה כעבור יומיים באותו פיגוע. ישבתי וחשבתי, רבותיי, מה מתחולל פה? אני רוצה לומר דבר אחד, ואולי הקדוש ברוך הוא ישמע את צעקתנו ונעקתנו, ויאמר למלאך המשחית הרב. יש זוהר קדוש בפרשת בולוק. הזוהר הקדוש בפרשת בולוק, מביא אותו הספר קווה יושו בפרק למד א', מספר המדרש שרבי אבא והחברים הלכו ביחד עם רבי לוזור, הלכו בדרך עם רבי לוזור, בא אליהם יונה אחת לרבי לוזור והתחילה לצפצף לפניו. היונה הזאת צפצפה לפני רבי לוזור, כנראה שהוא הבין את שפת הציפור, הבין את שפת היונה, ואמר רבי לזר, יונה כשרה, ודאי את היית תמיד בשליחותך, כמו שנאמר, וישלח נוח את היונה. לכי ואמרי לרבי יוסי, הרי החברים באים אליך, ואני עמהם, ואל יפחד. שלחו משלוח לרבי יוסי, ואמרו לו שבאים לבקר אותו החברים, ולא יפחד. כי יתרחש לו נס בעוד שלושה ימים, ולא ייפול עליו פחד. הם מבקשים ממנו שלא יפחד, כי בשמחה אנחנו הולכים אליו. הלכה היונה היא אל רבי יוסי בן לקוניה, חמיב של רבי לוזו. הלך אחרי יונה לרבי יוסי בן לקוניה, שהיה חמיב של רבי לוזו, בשליחותו, והשיבה תשובה לרבי לוזו. היא חוזרת בחזרה ואומרת, הייתי אצל חמיך ואמרתי לו, אל רבי יוסי בן לקוניה, הייתי אצלו והוא מסר לך הודעה שהוא בצער גדול. מה הצער הגדול? החבר שלו רבי יוסי בן פקיעין גוסס. יש לו חבר רבי יוסי בן פקיעין והוא כוסס, הגיע שעתו להסתלק מן העולם. בעוד שהיו מהלכים בא עורב, בעוד שהם הולכים בדרך הגיע עורב, ואומר לו לרבי לוזור, שרבי יוסי בן פקיעין מת. הגיע עורב ואמר לרבי לוזור, תדע לך, רבי יוסי בן פקיעין הסתלק לבית עולמו. תאמו רבי אבא והחברים, מה פתאום העורב בא להודיע את זה? אמר לו רבי לוזור לעורב, לך לדרכך, שאינני יודע כבר מהיונה, היונה כבר אמרה לי שהוא גוסס. אמר לעורב, תסתלק מפה. ואמר רבי לוזור לחברים, בוא נשנה מסלול, נלך ונגמול חסד לרימון הזה שהיה מלא מכל וכל. בוא נעזור, במקום ללכת לחמי רבי יוסי בן לקוניה, נלך עכשיו ללוויה של רבי יוסי בן פקין. ואין מי שראוי שהיה מסתלק שהיה מלא מכל וכל, ורבי יוסי שמו, שהרי נסתלק מן העולם הזה, ואין מי שראוי לטפל בו. והוא קרוב אלינו, בסך הכל הוא נפטר עם שתי ילדים קטנים. נטו מן הדרך והלכו לשם. כיוון שראו אותם כל בני העיר, יצאו לקטה. מגיעים גדולי עולם, רב לוזור ברב שימן, רבי אבא, כל החבורה הקדישה מגיעים. הם נוטים מן הדרך, ראו אותם החברים, באו כל בני העיר, יצאו לקטם. ונתכנסו כל החברים שם בבית של רבי יוסי דבקין. ובן קטן היה לו לרבי יוסי דבקין, ולא הניח לבן אדם שיתקרב אליו אל מיטתו של אביו אחר שמת. היה לו בן קטן, והבן הקטן הזה נעל את הדלת, והוא לא נתן לאף אחד להיכנס לתוך הבית ששם הונח אבא שלו המת. אלא הוא היה לבדו עומד בסמוך לאבא. האבא שוכב על הרצפה, והבן שלו בוכה עליו. פתח התינוק את פיו ואמר, ריבונו של עולם, כתוב בתורה כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, ואתה מוצא שם בתוך הקן אפרוחים או ביצים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. כתבת בתורה שאם אתה מוצא כאן ציפור, צריך לשלק את האמא ולקחת את הגוזלים. ריבונו של עולם, קיים דבר זה שבתורה. הבטחת ששילוח הקן שולחים את האמא ולוקחים את הגוזלים. שני באים היינו מאבא ואמא. אנחנו שני ילדים בסך הכל. אני ואחותי הקטנה ממני. היה לך לקחת אותנו ולקיים הדבר שכתבת בתורה. כשלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, תיקח את הילדים, לא את ההורים. אם כתוב בתורה, כך כתבת בתורה, כך אתה תעשה. אומר לו, במה עשית? אמא שלנו כבר מתה. מה נשאר לנו אבא? ולקחת אותה מעל הבנים, עכשיו אתה גם לוקח את האבא שהמגן עלינו, ולקחת אותו מעל הבנים. למה אתה לא מקיים את מה שכתוב בתורה? שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. שלחת את האמא, עכשיו אתה שולח גם את האבא, אתה לא מקיים מה שכתוב בתורה. ואבא שהגן עלינו, לקחת מעלינו, איפה הוא דין תורתך? וכאשר שמעו רבי לוזור ורבי אבא עם החברים את קולו של התינוק, היו בוכים עמו. פתח רבי לוזור ואומר, שמיים לרום וארץ לעומק ולב מלאכים אין חקר. מי יכול לדין, מי יכול, אני יודע משפטי שמיים. מי יודע, עצור תמים פה לא, ככל דרכם משפט. מי שמבין משפטי השם, מי שיודע למה, למה נלקחים אחים, למה נלקחת אמא עם שתי בנותיה, למה זה מתים ממחבלים, ולמה אמרנו אחרי בו, כך לפני כמה ימים אמרנו, שפור חמוס חו אל הגויים אשר לא ידעו חו. היום הזה כבר כמה ימים נשפך דם ישראל כמיים. בעוד שהיה אומר רבי לזר מיקרו זה, הפסוק שהוא הקריא אותו בעמוד אש, והפסיק ביניהם, בעמוד אש וכיסה את הבית, שבו שכב רבי יוסי דפקין, שכב על הרצפה, בא עמוד והפסיק ביניהם. והיה, ואותו התינוק, הדבוק פיו לפיו של אביו. אותו תינוק, הילד הקטן, הפה שלו, הדבוק לפה של אבא שלו. ולא היו נפרדים, הם לא עזבו אחד את השני. אמר רבי לוזור, או שרוצה הקדוש ברוך הוא לעשות נס, להחיות אותו והוא לא רוצה שנראה, או שרוצים שלא יעסוק אדם בו, רק הילד שלו ואף אחד אחר לו. בעוד שהיו יושבים, שמעו קול שיוצא ואומר, אשריך רבי יוסי, שהדיבורים של אותו גדי קטן, ודמעותיו עלו אל כיסא הכבוד של המלך הקדוש. והרי 22 שנה הוסיפו לך. הודיעו לרבי יוסי, שהדמעות והצעקות של הילד שלו, יחי אותו, יחזיר אותו לחיים, וקיבל עוד 22 שנה. למה 22? יש רבי בניון מן הצדיק, בגמור ובאבא, אין לנו זמן להיכנס לזה. עד שתלמד התורה לאותו גדי שלם החביב לפני הקדוש ברוך הוא. עמדו רבי לזר, רבי לוזור וחברים, ולא נתנו לאיש להתקרב לאותו הבית. ומיד ראו כי עמוד האש הסתלק, ורבי יוסי פתח את עיניו, ואותו תינוק היה דבוק פיו על פיו של האבא. אמר רבי לוזור, אשרי חלקנו שראינו תחייה סמי סימאין בעין. אשרינו שראינו אדם מת לפני שעה, ועכשיו חזר לחיים. התקרבו אליו, והיה אותו תינוק ישן, והיה נראה כאילו השתלק מן העולם הזה. אמרו, אשרי חלקך רבי יוסי, וברוך הרחמן שעשה לכנס על דיבוריו של בנך, שכן היה דוחק בדיבורים יפים לשער השמיים, ובדמעות שליש שלו הוסיפו לך 22 שנה. לקחו את התינוק, רבי לוזור ורבי אבא והחברים, ונשקוהו, ובכו עמו מרוב שמחה, והוציאו לבית אחר עד שתתיישב רוחו ונשמתו תחזור לו כבמקודם. נשארו רבי לוזור ורבי אבא בו ביתו של רבי יוסי דמין פקין, וסמכו שלושה ימים עם רבי יוסי וחידשו כמה חידושי תורה. לפני שהם נפרדים ממנו אומר להם רבי יוסי דפקין, חברים, לא ניתנה לי רשות לגלות לכם מה שראיתי בעולם ההוא. הייתי שמה, אסור לי לגלות לכם, ישב איסור פרסום, אני לא יכול עכשיו להביא לכם מה היה שם, אלא לאחר 12 שנה, בעוד 12 שנה אני אגלה לכם. אבל זאת תוכל לגלות לכם, כי 370 דמעות ששפך בני באו בחשבון לפני המלך הקדוש. בשמיים סופרים כל דמעה, בספרה השמיים סופרים כל בכי, בשמיים סופרים כל חצי דמעה שאדם הוריד. יודעים להגיד שהתינוק בכה 370 דמעות, זה מה שהילד בכה. באו בחשבון לפני המלך הקדוש, ואני נשבע לפניכם חברים, שבשעה שפתח בני בפסוק, ואמר כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, הזדעזעו הספסלים בישיבו של מעלו. בישיבה של מעלה הזדעזעו מהטענה הזאת, שאמר הינוקה לקדוש ברוך הוא. נתמלא רחמים הקדוש ברוך הוא עליי, והותבו לפניו אותם דיבורים, ואיך שבני מסר נפשו עליי, וממונה אחד אמר ריבונו של עולם, הרי הכתוב אומר, מפי עוללים ויונקים יסד את העוז, למען צורך להשבית אויב ומתנקם. יהי רצון מלפניך, זכות התורה וזכותו של התינוק שמסר נפשו על אביו בדין תקיף, זה יעמוד לזכות. רבותיי, שטופי אסונות אנחנו בחודשיים האחרונים, כולנו יודעים שאסור תמים פועלו כי חוד דרכה משפוט, מאמינים אנו, בני מאמינים, הולכים אנו בדרכו של אהרון הכהן, והידום אהרון הוא קיבל את הדין, אבל לכל בית ישראל יפקו את הסריפה ששורף השם. קומנת ישראל צריכים לעשות תשובה, וכבר ידוע מה שכותב רב אלחונן וסרמן, שמביא את הגמרא במסכת סנהדרין, שאלו תלמידיו את רבי לוזור, מה יעשה האדם וינצל מחבלי משיח? אמר להם, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. וכך נאמר בפסוק בפרשת שופטים, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, דברי ריבות בשעריך. כתוב בזוהר הקדוש, אומרים חז"ל, שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא בשעת החורבן, ריבונו של עולם, כתבת בתורתך ושפך את דמו וכיסהו באפר, אתה עושה שחיטה, צריך לחסות את הדם. וכאן כתוב שפכו דמם כמים, כתבת בתורה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וכאן הבנים נשחטים ביחד עם האימהות. רבותיי, רק לפני 8 חודשים משפחת גלושטיין, האימא שושנה ושתי בנות, עכשיו 8 חודשים אחר כך, אימא ושתי בנות. רבותיי, אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם שואלים על אותו ואת בנו לתשחטו ביום אחד? כלום יש שלום בעולם? הועיל ואין שלום, אין כלום. אמר הארי הקדוש, ודובור זה נרמד בפוסוק בפרשת שופטים, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. אם אתה רואה את משפטי השם ואתה לא מבין אותם, איך אפשר לקחת האמא עם הבנים? אתה לא מבין, תדע לך שהכל זה דברי ריבות בשעריך. אתה לא מבין, את אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, איך זה מסתדר? דברי ריבות בשעריך. רבותיי, נכנסים לימים ימי האבלות על תלמידי רבי עקיבא, תלמידי רבי עקיבא שהסתלקו עד שלא נהגו כבוד זה בזה. בוא נעשה את מה שכותב רבי מלך מנזן, תן בנו, שנראה כל אחד ואחד מעלת חברינו ולא חסרונם, נרבה באהבת חברים, נרבה בכבוד שמיים, וכמו שאומר רבי לזר, אם אדם רוצה להינצל מחבלי משיח, יעסוק בתורה, מתחילים בעזרת השם זמן חדש, נרבה בתורה ובגמילות חסדים, ונזכה בעזרת השם לראות את משיח צדקנו, השעתה במהרה ביומנו אמן.
האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
חי תמיד איתי כל